כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי, הלא היא פסטיבל כאן. אני יונתן גת, ואיתי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. אלן.
שלום, יונתן גת. יונתן, אני חייב לעזוב את התוכנית, המטוס מחכה לי.
מה?
אני צריך לנסוע, כן. להציל את העולם.
דני מוג'ה, אני חייב להגיד לך, שאם אתה עוזב את התוכנית הזאת, אתה תצטער. אולי לא היום, אולי לא מחרתיים, אבל אתה תצטער, דני מוג'ה.
לא נורא, תמיד תהיה לנו פריז.
טוב, אני חושב שעשינו פה המחזה שרויה לפרס, כי אנחנו בעצם ציטטנו מתוך הסרט הזה.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Ori wants us to finish this bottle and then three more. Says he'll water his garden with champagne before he'll let the Germans drink it.
This sort of takes the sting out of being occupied, doesn't it, Mr. Richard?
You said it. He's looking at you, kid.
כן, שמענו קטעים מתוך הסרט המפורסם קזבלן של מנחם גולן עם יורם גולן. הסרט קזבלן
שילון היה מתאים פה, כן.
כן. כמובן, הכוונה היא לקזבלנקה בשנת 1942, בחיכובו של המפרי בוגארט ובחיכובה של אינגריד ברגמן. ותגיד לי, דני מוג'ה, כמה פעמים אפשר לתחון את הסרט הזה? כאילו זה כבר קלישאה של הקלישאה. בגלל שאנחנו תוכנית קולנוע, אנחנו חייבים לדבר גם על הסרט הזה?
לא חייבים, אפשר. Okay. הוא אחד הסרטים באמת הבולטים בזיכרון הקולנועי של רבים. אני לא יודע אם היום כולם יודעים, אולי הם רק יודעים שיש סרט כזה שהוא מפורסם.
לפחות את זה הם יודעים.
כן. והוא סרט שפעם באמת השרה המון נוסטלגיה אנשים. מזכרו בו, כאילו סרט שהוא עדות. פעם היו שחקנים גדולים כאלה, פעם היו סרטים כאלה, פעם היו סרטים עם משפטים נפלאים כאלה. איזה ימים הם היו, הימים האלה שיצרו את קזבלנקה. שווה לדבר עליו בגלל שהסוד שלו, כן, הוא לא מפוענח עד הסוף. כשבוחנים כל חלק שלו, ראינו יותר טוב מזה, יותר טוב מזה, יותר טוב מזה, יותר טוב מזה, וסך הכל יש פה משהו שהוא איזה ניצחון גדול וסוחף.
מעניין. אתה תכף תחפור על זה כרגילך, אבל
הוא אפילו לא הגיוני הסרט.
אה, באמת?
כן.
טוב, אז רגע, זה אתה צריך לפרט, אבל קודם אנחנו מצפים ממך שתיתן לנו תקציר של הסרט המפורסם.
אני אעשה לך תקציר, אבל אתה תנגן למעני עוד פעם אחת את בחלוף הזמן.
הנה, אני שם לך את זה ברקע.
You must remember this, a kiss is still a kiss.
הימים הם ימי מלחמת העולם השנייה. אנחנו בקזבלנקה שבמרוקו, החלק שלא כבוש על ידי הנאצים, משטר וישי, מה שנקרא. וכאן במקום בילוי, המועדון של ריק, המקום של ריק,
שאותו מגלם המפרי בוגארט.
הוא לא מגלם את המקום, הוא מגלם את בעל המקום.
כן, דני.
מקום שאוסף אליו כל מיני אנשים שנודדים, שברחו מאירופה, שמנסים להיחלץ מן המלחמה הזאת.
צריך להגיד שהאזור הזה הוא כאילו מקום המפלט לגולים שמנסים להגיע למקום טוב יותר.
כן, אז זה תחנת מעבר. הם לא מגיעים לשם כי הם רוצים להשתכן שם. הם רוצים להגיע לשם כדי להמשיך הלאה, מה ש במדינה מסוימת היו מקווים, אני מכיר מדינה אחת שהיום הייתה מקווה שהיא רק תחנת מעבר, ושהם יחזרו למקומות שמהם הם הגיעו, והם מסכים בטבע הדברים, הם מחפשים תעודות מזויפות, הם מחפשים למכור את מעט התכשיטים שיש להם בעבור, כל מיני היתרים, אשרת יציאה, אשרת כניסה למקום אחר וכו' וכו'. אז המקום רוכש אנשים שירדו מגדולתם, סוכני חרש, אנשי משטרה, סתם נוכלים מכל הסוגים והמינים, מתווכים למיניהם, כולם מתאספים כאן במקום הזה שהוא אוסף אליו את האנשים שאינם תושבי המקום בעצם, כן? ואל המקום הזה מגיעים גם שניים שהם, בוא נאמר, בשירות העולם החופשי, יש להם משימה, אפשר לומר, לא פחות מאשר להציל את העולם. ובמקום הזה הם פוגשים, אחד מהם זאת אינגריד ברגמן, ומסתבר שהיה לה עבר רומנטי עם בעל הבית, עם ריק. המפגש הזה קשה מאוד לריק, והוא מתלבט, הוא צריך להתלבט בין לעמוד על שלו. הוא אופורטוניסט, הוא אדם שלא מצדד באף צעד, הוא רק פה בשביל, כך לפחות הוא מציג את עצמו. הוא צריך להתלבט בין להתנהג כמו שהרגשות שלו מובילים אותו כלפי האישה הזאת, שמבחינתו עזבה אותו והשאירה אותו עם לב שבור, לבין האופציה השנייה שזה להציל את העולם, ואתה יכול לנחש במה הוא בוחר.
אה יפה, בלי ספוילר הפעם. As time goes by. יפה דני מוג'ה, ואז זה השלב שאני עושה לך שיימינג, ובעצם מגלה למאזיננו שכשדיברנו על לעשות את התוכנית על הסרט הזה, אתה אמרת כן, אבל סרט מטופש.
טיפשות ודברים מטופשים יש פה לכל האורך.
אז איך אתה עושה איתי תוכנית על סרט שאתה חושב שהוא מטופש?
אני, טיפשות היא לא דבר ש...
אתה כמו בוגרד בסרט, אתה כזה פורציוניסט כזה.
לא, יש רגעים שאני ממש... יש רגעים בחיים שלי שאם הייתי מציע לי לראות את קזבלנקה, או איזשהו סרט מתוחכם וחכם במיוחד, באותו רגע הייתי מעדיף לראות את קזבלנקה. לא כל הזמן אתה רוצה לראות דברים שהם מאוד מתוחכמים. הוא סרט... מבורדק מבחינת הסריטאית, גם מבחינת הצילום.
אמרת שהוא לא הגיוני, מה לא הגיוני בו?
הפרמיס, תשמע, המון רגעים הם, התסריט לא מחזיק מים, אבל אפילו, בוא נגיד ככה, ההתלבטות הגדולה בסרט,
כן.
אפשר היה לזכות בגם וגם. הוא לא ממש חייב להכריע, הוא יכול היה לעשות
הוא יכול לקחת גם את הבחורה, וגם...
בטח, כן, גם the money and gun, get the girl and save the world, כן?
האמת היא שצריך להגיד שגם אמפרי בוגארט וגם אינגריד ברגמן כנראה לוקחים את הצד שלך, כי הבנתי שהם חשבו שהדיאלוגים די טיפשיים, וכל הסרט הזה באמת די לא הגיוני.
התפאורה, אתה בודק את התפאורה, יש שם בסצנות החוץ, הם רואים את הקרטונים לפעמים בסרט הזה, באמת. ובכל זאת, זאת ההוכחה שלפעמים הסך הכל הוא גדול בהרבה מסך החלקים.
אז עכשיו אתה תצטרך להסביר לנו למה אחרי שבאמת העלבת והשפלת את הסרט הזה באמת בצורה חסרת תקדים, למה זה עדיין סרט מאוד חשוב, גדול ומשפיע?
טוב, אני הבאתי את יעל שוב.
אתה תמיד נעזר, נכון? אתה אף פעם לא יכול...
יש משימה אינטלקטואלית, ויש משימה שדורשת הרבה ידע. אני מביא איתי כוחות עזר.
יפה. אז נמצאתי אתנו כאן. יעל שוב מבקרת הקולנוע של מגזין טיים אאוט, הוא מרצה לקולנוע, והנה דני מוג'ה גלגל אלייך, הוא תמיד עושה את זה, הוא גלגל אלייך את השאלה הקשה. אז תנסי לענות לנו. למה סרט חשוב?
בוא נשים את המילה חשוב בצד, אולי נגיד למה אהוב. וזה הסוד של הקולנוע. כי כשהסרט נעשה, היוצרים עצמם לא חשבו שהם עושים פה איזו יצירת מופת גדולה. זה שהמשפטים שבקונטקסט מסוים יכולים להישמע כמגוחכים, מופרכים, ובקונטקסט אחר הופכים למשפטים מצוטטים בכל הזמנים, זה בדיוק העניין של איפה הכיוונון המיוחד הזה, שאתה לא בטוח כשאתה עושה את הסרט שככה זה יקרה.
כן.
כי זה באמת, כן, אנשים לא מדברים ככה, חוץ מזה שמשהו באווירה של הסרט, בחיבור בין השחקנים, בטיימינג שלו, mm-hmm. שאנחנו עדיין, נכון, אנחנו רואים אותו היום, ואנחנו לא רואים אותו ב-42, אין לנו יכולת לראות אותו ב-42, ועדיין אבל מרגישים את זה. כי הסרט, יש בו תחושה אותנטית למרות כל הטעויות. והאותנטיות הזאת נובעת, אחת מהסיבות החזקות זה שחוץ מהמפרי בוגארד, פחות או יותר, כמעט כל השחקנים בסרט הם מהגרים. הם מהגרים לארצות הברית. הם אנשים שלא נולדו בארצות הברית, ואתה מרגיש את זה. יש איזה משהו באמת, התחושה, וחלקם אכן ברחו מגרמניה בזמן הנכון, כמו למשל דווקא קונרד וייט שמגלם את הקפטן הנאצי, דווקא הוא חמק מגרמניה בגלל שהיה אנטי-נאצי ידוע ונשוי ליהודיה. ויש לך שם את פיטר לורה, שהוא שחקן גרמני-יהודי שברח מגרמניה. ויש המון המון דמויות, ואתה מרגיש את זה באיזשהו אופן, שזה לא השחקנים האמריקאים שעושים מבטא, אלא שזה באמת אנשים שחיים את התפקידים שהם מגלמים, וזה לכן מוסיף, למרות זה שזה הכל מלאכותי, למרות שזה הסרט כולו, כמעט כולו מצולם בתוך הקזינו או בתוך מרחבים סגורים, אתה לא במרוקו, אתה לא יוצא לשוק אף פעם, אתה לא יוצא לרחוב, אתה לא מרגיש את זה, ועדיין, כן, זה מוחלף על ידי תאורה ועל ידי ערפל, ואיכשהו מייצרים אווירה, משהו באווירה הזאת מייצר תחושה של אותנטיות רגשית, למרות ששום דבר שם לא אותנטי.
You despise me, don't you?
Well, if I gave you any thought, I probably would.
בואו נדבר על הגבר המחוספס הזה שמוביל את הסרט, המפרי בוגארד, האיש שאיך הקלישה אומרת, כל אישה רוצה להיות איתו וכל גבר רוצה להיות כמוהו, או כן, קשקוש אחר, אבל כן, הוכתר על ידי ה-AFI כגדול השחקנים בכל הזמנים, אפשר להתווכח על זה כמובן, אבל בהחלט שחקן גדול.
תראה, בסרט הזה הוא לא רק זה, הוא גם כל גבר רוצה להיות איתו.
נכון.
זה החבר הכי טוב שאפשר להשיג בסוף.
כן.
כפי שמסתיים גם הסרט, אז המפרי בוגארד הצליח להשתחרר מהליהוק, שהוא לוהק לתפקידים של גנגסטרים ופושעים, וזה גם שם אותו בתפקידי משנה ולא בתפקיד הראשי בדרך כלל, כן. והוא הצליח לעבור להיות הגבר שנושא את האחריות, mm-hmm. בדרך כלל עם אקדח ביד,
כן.
בסרטי הפילנואר, בקזבלנקה יש אלמנטים של פילנואר, בהחלט, הרבה מן הסצנות מצולמות בסגנון פילנואר, כן. לא כולם, אבל יש
מובן, לו. זה מעבר לא מובן מאליו, לעבור מטייפקאסט כזה.
זה מה שאנשים רצו, גם כן. דיק פאוול עשה את זה, אגב, כן. בדרך אותה דמות, גם דיק פאוול שיחק את מרלו, וככה חולץ מהמיוזיקלס והסרטים המטופשים שהוא שיחק בהם mm-hmm. לדעתו לסרטים רציניים, סרטי פשע, מדוע הם פחות מטופשים, זה כבר עניין של לוויכוח, אבל אלה הסרטים שהם חשבו שהקריירה תקדם אותם יותר, והסרט הזה בהחלט הוא אחד מהם, מן הגברים המחוספסים האלה, הגברים שעושים את מה שצריך כשצריך ברגע הנכון במקרה הזה, הוא מגלה דווקא את, גם את הצד הרגשי והמעודן והמקום שהוא צריך לוותר ואיפה העקרונות המוסריים כאילו צריכים להוביל, הוא צריך כביכול, אגב כבר דיברנו על זה שזה לא בדיוק מעודק בסרט, אבל הוא כביכול צריך לוותר על דברים מסוימים כדי להיות בצד של הנכון, של הצדק, של ברמה כמעט עולמית, כן? הוא שותף לצד הנכון.
כן,
ולא יושב בצד, לא רק מנצל את המלחמה, לא מאלה שמנצלים את הסיטואציה והעסקים פורחים, אלא הוא נוקט צד, ויכול להיות שאולי זה יזיק לו לעסק בהמשך, מה שמסתבר שלא. אז קודם כל כן, הוא מאוד מתאים לתפקיד הזה, והוא לא צריך לעשות הרבה, כי בוגארד הוא מהשחקנים האלה שכתבו עבורם את התפקידים, זאת אומרת,
תפרו להם את זה.
אפשר לתאר את זה אחרת, או כשיליעקו אותם, לא תמיד כתבו להם, אבל כשיליעקו אותם, ליעקו אותם לתפקידים שזה הם.
כן.
אפשר לתאר תמיד את התפקיד כפי שהוא כתוב, את השחקן, והם צריכים להיפגש איפשהו. ובוגארד נפגש קרוב מאוד בדרך כלל לבוגארד עצמו. מתאימים את התפקיד לבוגארד, או הוא מתאים אותו אליו. לפעמים הוא צריך לעשות דברים אחרים, קצת להשתעשע, קצת לעשות חיקויים, או דברים, לרוב זה מאוד מאוד מתאים לו. בפוסטרים מלבישים אותו לסרט הזה בדיוק כמו שבפוסטרים של פינואר, שבהם הוא בלש עם הכובע שעושה צל קצת על החלק העליון של הפנים ואקדח בידו. זאת הדרך שבה פותרים גברים מן הסוג, ובוגרט זה ממש מתאים לו. היובש של המשפטים שלו, האופן כן. שבו הוא אומר אותם.
מיעוט המילים גם.
כן, וזה בעצם יובש, הוא לא נכנס, הוא לא צריך יותר מדי, אין צורך גם בסרט הזה, מסביב יש כזה קונצרט של קולות, ובגלל המבטאים השונים, וקולות שמהדדים מסביב, והוא יכול פשוט להיות הוא, ולהיות במקום הזה, והוא מאוד מדויק, הוא שחקן שהיה מאוד 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 מדויק, ידע את הטקסט היטב, ומספרים עליו שהוא לא צריך לעשות איתו הרבה טייקים, כי הוא היה מאוד מאוד מדויק בטקסט, ומוכן, והגיע בדיוק למקום, זה אחד הדברים במיזנסצנה, שומר על מיזנסצנה וחוזר עליה, וזה היה גם אוצר גדול למפיקים, כי הוא חסך זמן בעבודה, מאוד כן. מאוד יעיל.
Louis, whatever gave you the impression that I might be interested in helping Laszlo escape?
Because, my dear Ricky, I suspect that under that cynical shell, you're at heart a sentimentalist.
זה בעצם התפקיד השלישי הראשי שלו בסך הכל, והראשון הרומנטי שלו. ובאופן מעניין, ראש האולפן, ג'ק וורנר, רצה בכלל ללהק את ג'ורג' רפט לתפקיד הזה. וג'ורג' רפט לא היה מעוניין. ולפני זה, התפקיד הקודם של בוגרט היה הנץ ממלטה, ששם הוא גילם לראשונה את הבלש. וג'ורג' רפט התפקיד הוצע לו, והוא לא רצה, אז המפרי בוגרט לקח, זאת אומרת, לחלוטין, ג'ורג' רפט צלל את הקריירה של המפרי בוגרט כל פעם שהוא אמר לא. היום אנחנו בקושי זוכרים את ג'ורג' רפט, היום אנחנו, יש לנו... עכשיו, גם יש להניח שקזבלנקה לא היה קזבלנקה עם ג'ורג' רפט. אז ככה שזה לא שאם הוא היה לוקח את הסרט הייתה לו קריירה אחרת לגמרי. אני חושבת כן, והסרט הראשון תפקיד ראשי שהיה לו זה היי סיירה, שבו הוא גילם אסיר נמלט. אז הוא ככה בהדרגה עובר מאסיר נמלט לבלש ועכשיו לגיבור הרומנטי. ואני חושבת הרבה מהכוח של הסרט זה בדיוק החספוס, הציניות שמביא אותו מסרטי הפשע. ואת אנחנו מכירים אותו בשלב הזה כבאמת אדם קשוח, ציני, העולם לא מעניין אותו מרוק, כאילו רק הוא מעניין את עצמו עם הקוד הפרטי שלו, וזה שהאיש הזה כל כך מאוהב, ולכן הוא נעשה רך, בגלל זה החיבור הזה של הקשיות והרוך, זה מה שעושה, זה כל כך אפקטיבי את הדמות שלו. אז במשאר אנחנו ממשיכים, הוא מעולם לא גילם דמות, כן? אתה לא מצפה שהוא יפתח את הפה וישיר שיר, בשביל זה יש לנו שם את דולי ווילסון שישיר את השיר במקומו, זאת אומרת זה סרט עם שיר נורא מפורסם, בלי להיות מחזמר, וצריך מישהו שיעשה את זה, אבל בשבילו.
כן, אגב זה משעשע כי דולי ווילסון היה בכלל מתופף,
כן.
הלבישו אותו על הפסנתר. שזה היה בעיות במיקרופון, דני, או שאלה היו הלמות ליבי?
הלמות ליבך? מה, אתה רוצה לדבר על אינגריד ברגמן?
אינגריד ברגמן היא נושא שצריך לדבר עליו בהקשר של הסרט הזה.
כן, אתה יודע, אם היא הייתה מגלמת את התפקיד הזה 10 שנים אחרי, אני לא בטוח. למשל, כל הנושא הזה של לא לעזוב בעל. כן. אינגריד ברגמן כבר הייתה בסיפור אחר. היא, התדמית שלה השתנתה מאוד במהלך השנים, כי אתה יודע, פרקה משפחה, פרקה שתי משפחות, ובסופו של דבר התחתנה עם הבמאי שלה, עם רוסליני.
כן. כן.
אנחנו מאוד מודים להם, כי בזכות זה יש לנו את איזבלה. אבל כן. בעידן הזה, כן, היא לא רק אישה עם כל הסקס אפיל, זה אישה שבאה עם אינטגריטי של אישה. עם מחשבה, איזו אישה חושבת, אישה שנקטה בהחלטות, היא החליטה דברים על חייה, היא הייתה צריכה אולי לוותר על דברים שהם פחות חשובים, כמו רומנטיקה בעבור אינטרסים שהם אינטרסים פוליטיים.
אבל דווקא פה מי שעושה את הוויתור בשבילה זה ריק. זה דרך אגב הבעיה הקטנה שיש לי עם הסרט.
זה
לחלוטין, זה הגברים פה מחליטים מה, כן.
כן, שברה את ליבו, ובחרה בדרך אחרת. היא דמות, היא מגלמת דמות של מישהי.
היא שברה את ליבו כי היא נשואה, והיא חשבה שבעלה מת, ברגע שבעלה חזר, אז היא עשתה מה שצריך לעשות.
שהם דברים יותר חשובים מאהבה.
הסרט לחלוטין לא פמיניסטי, ברור.
טוב, זה לא עידן כזה, כן, אנחנו מנסים לחלץ מדי פעם מסרטים מסוימים, אנחנו רואים, אתה יודע, כשברברה סטנוויק עולה למסך, אנחנו רואים, יש פה משהו מאחורי, שהיא כן. עצמה אולי הביאה אל הדמויות, ואינגריד ברמן לא עסוקה בזה פה. אבל היא גם מצד שני, היא לא מגלמת דמות כזאת שמשתמשת בסקס אפיל הפיזי שלה. זה לא הפיזיות, זה משהו שיש בה, איזו אישה ששווה לאהוב אותה. לא חושקים בה, מתאהבים בה, רוצים אותה, רוצים אותה כדי שהיא תהיה האהובה שלך. היא לא פתיינית במובן הזה. היא אישה שבאמת נאמנה לעקרונות מסוימים, יודעת שככה צריך לחיות, ולא הייתה מוכנה ללכת רק עם הרגש, כי אלה דברים... והיא שברה לריק את הלב, וריק זה המפרי בוגארט, והיא זאת אינגריד ברגמן.
ובאמת... אומרים שאשתו של בוגארט הייתה מגיעה איתו עד לחדר האיפור, ומתווכחת איתו ונוזפת בו, כי היא חשבה שיש לו רומן עם אינגריד ברגמן, מה שלא כך היה. ככה לפחות אומרים רכילי הוליווד של אותן שנים.
כן, אתה יודע, מאחורי הקלעים הם מקום מסוכן, אנחנו יודעים כמה דברים קרו מאחורי הקלעים, כי זה סיטואציה מאוד מאוד אינטימית בין שני אנשים, שמגלמים עוד, והגבולות מתשתשים הרבה פעמים.
ואיתנו נמצא חוקר הקולנוע ומבקר הקולנוע, נחמן אינגבר. אהלן.
אהלן.
נחמן, אתה יכול להסביר לנו איך נולדה דמות כזאת של המפרי בוגארט המחוספס הזה? כאילו, איך קפצה לנו הדמות הזאת לתוך הקולנוע?
אני חושב שמי שאשם ביצירה של הדמות הזאת הוא לא אחר מאשר אז התסריטאי, וטיפ טיפה יותר מאוחר במאי. שביים עוד לפני קזבלנקה, ג'ון יוסטון. המפרי בוגארט היה מה שקראו בזמנו בן דודו של ג'ורג' רפט, מין דמות של גנגסטר שבנוי על אפיון עלילתי מאוד מאוד סטריאוטיפי. ג'ון יוסטון נתן לו נשמה אמיתית בסרט הנץ ממלטה, שנעשה שנתיים נדמה לי לפני קזבלנקה. ואז התחילה הוליווד להבין שהאיש הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב, והדימוי שלו הוא הרבה הרבה יותר מרתק מאשר האיש עם הקול הייחודי הזה, ועובדת היותו בדרך כלל מבוקש, אויב הציבור מספר אחד, גנגסטר וכדומה. ואני חושב שבקזבלנקה גם התסריטאים וגם הבמאי הבינו את היכולת של המפרי בוגארט לגלם גם אדם שאתה בהתחלה סוג של בזלו, בסופו של דבר הוא מנצל את, בוא נשתמש במונח אקטואלי, הוא מנצל את מצוקתם של מבקשי המקלט.
כן, ציינו את זה, כן.
וחבל שמשתמשים בשואה כל כך הרבה, אתה יודע, כן. אבל זה מבקשי מקלט, והוא עושה עסקים על חשבונם, כמו כל האחרים בקזבלנקה, הוא גוזל את כספם, הוא דמות שאתה מתאב אותה, אבל אחר כך היא זוכה לגאולה בגלל מערכת היחסים המופלאה הזאת עם אינגריד ברגמן, שמבטאת את העבר שלו, את העתיד שלו, את הפוטנציאל שלו, והמפרי בוגארט הוא שחקן כל כך מרתק, שהוא מצליח להעביר את הצופים לצד שלו בכזאת קלות, כן?
כן.
זה פשוט נפלא.
נחמן, אני שומע בקולך שאתה מאוד מאוד אוהב את הסרט, נכון? כי אנחנו בעצם דיברנו פה על גם על הבעיות של הסרט.
אני מכיר את כל הבעיות, אבל איך אפשר לא לאהוב את הסרט הזה?
כן.
זה כאילו כף קדושה של כל מה שטוב בהוליווד. את כל מה שרע אנחנו יכולים לדבר על שעות, אבל גם כל מה שטוב בהוליווד.
אז אתה סולח לסרט על הבעיות העלילתיות ועל השמלץ.
בהחלט, בהחלט. אני מתנגנת לי המנגינה, אני לא יכול לשכוח.
אומברטו אקו, נדמה לי, אמר שאמרו לו, אבל זה מלא קלישאות הסרט הזה. אז מה תשמע, כשיש קלישאה אחת ושתיים זה מגוחך, אבל כשיש 100 קלישאות, אז הן מתחילות לדבר בינן לבין עצמן, ואתה מתענג על המוזיקה שמשמיעות.
אתה מכיר, דני, את העובדה שכשאתה קורא את המלט, אתה רואה שהמלט כולו קלישאות, אין משפט אחד מהמלט שלא מצוטט 1,000 פעם. בעיניי המלט היא אחת היצירות, אם לא היצירה הכי גדולה שיש.
נחמן, אני רוצה להקשות עליך עד שתגיד לי די. כשאתה מקרין את, אולי אתה, אני מניח שאתה מקרין קטעים לסטודנטים שלך מהסרט, או שאתה מקרין את הסרט כולו.
לא, אבל כמובן קטעים אני מקרין.
אתה לא רואה עיניים מתגלגלות? כלומר, אנשים לא עייפים מהשמלץ, ואנשים לא חושבים שזה קיצ'י, ולא מגלים איזושהי ציניות כלפי מה שאתה מקרין להם?
אני לא יודע לקרוא את התגובה, אבל, ולאפיין אותה, כמו שאתה מאפיין אותה, אם זה העניין של הקיץ', כן. בעיניי הסרט הזה מאוד מאוד מרוחק מן השפה הקולנועית העכשווית, והדבר הזה הוא הבולט מכל, אתה יודע, ברגע שאתה מקרין שחור לבן, זה כבר בעיה.
נכון.
אבל מעבר לזה, זו שפה לגמרי אחרת. אין להם את הזיכרונות שיש לדור שלי, אני איש מבוגר יחסית, ולכן הסרט לא מצעף את עיניהם כפי שהוא מצעף את עיניי בכל פעם שאני חוזה בו. ואני מבין את זה לחלוטין. לקולנוע יש בעיה, כיוון שקולנוע מצלם מציאות, וקולנוע מייצג את התרבות שממנה הוא בא. כשהתרבות משתנה והמציאות משתנה, זה נראה אחרת. אני מבין כל תגובה כזאת לגבי סרט ישן, זה בולט יותר מבכל אמנות אחרת, כי כשאתה מזיים בתיאטרון, אתה מתאים את ההצגה למקבים המקובלים של התקופה הזאת, כן? אתה לא מציג אותו כמו שהציגו לפני 80 שנה.
אני מלמד את הסרט בשלמותו, והם צריכים לראות את זה בבית כמובן, וכשרואים אותו שלם, התגובות שאני קיבלתי עד היום דווקא שהוא עובד יפה. זאת אומרת, כיחידה שלמה, אולי אתה מנתק באמת, ופתאום המשפטים האלה שדיברנו עליהם קודם, פתאום נראים לא ככה אנשים מדברים, לא ככה אנשים מתנהגים, אתה מקבל את זה כיחידה שלמה, אתה נכבש, או לפחות את נכבשת.
אני שמח שזה כך, אבל התחושות שלי קרובות יותר לאלה שהוצגו קודם.
נחמן אינגבר, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה.
תודה לכם.
I'm delighted to see you both. Did you have a good night's rest?
I slept very well.
That's strange. Nobody is supposed to sleep well in Casablanca.
Is it all you wish to tell us?
Don't be in such a hurry. You have all the time in the world. You may be in Casablanca indefinitely. Or you may leave for Lisbon tomorrow on one condition.
And that is?
You know the leader of the underground movement in Paris, in Prague, in Brussels, in Amsterdam, in Oslo, in Belgrade, in Athens.
Even Berlin?
Yes, even in Berlin. If you will furnish me with their names and their exact whereabouts, you will have your visa in the morning.
And the honor of having served the Third Reich.
I was in a German concentration camp for a year. That's honor enough for a lifetime.
אחד הדברים הבאמת מרגשים מבחינת הקונטקסט של מאחורי הקלעים של הסרט זה שהנאצים בסרט מגולמים על ידי יהודים שברחו מגרמניה הנאצית. וכך לגבי יתר הקאסט.
כן. למשל, מרסל דליו, שהוא שחקן צרפתי גדול, אנחנו מכירים אותו מסרטים של רנואר, מחוקי המשחק של רנואר, והוא לגמרי היה פליט, שחקן יהודי, אז הוא מגלם פה את קרופיה. ואשתו, באותו זמן, מופיעה גם היא בסרט. אבל אחת מהדמויות הכי מרתקות בסרט זה קונרד וייט, שמגלם את הקפטן הנאצי. קונרד וייט לא היה יהודי, הוא היה נשוי ליהודיה. הוא היה כוכב מאוד גדול בגרמניה בתקופת הסרט האילם, ואחר כך בתקופת הסרט, בראשית הסרט המדבר, הוא למשל גילם את צ'זרה בסרט הקבינט של דוקטור קליגרי.
כן.
והוא בעצם, כשהמשטר הנאצי התחיל לעלות, והם ניסו לנקות את האולפנים מאנשים אנטי-נאצים, והוא השמיע דעות כבר בהתחלה אנטי-נאציות, אז הם ביקשו משחקנים בגרמניה למלא תפסים ולהצהיר שהם לא יהודים, ושהם לא אנטי-נאצים, והוא כתב בטופס שהוא יהודי. והוא לא היה יהודי, כן. בגלל שהוא היה נאמן לאשתו. ואז מיד, זה היה ברור שקריירה בגרמניה אין לו יותר, הוא עזב לאנגליה בזמן שזה די אפשרי, תרם כספים למאבק בנאצים, והמשיך משם לארצות הברית, בין השאר מתוך מחשבה שהוא רצה לעודד את הוליווד לעשות סרטים אנטי-נאצים.
כן.
והוא משתתף בסרט הזה, והאבסורד הזה תמיד, כן, של השחקן שאנטי-נאצי בעצם מייצג כאן את ה... את הדמות הכי רשעה בסרט, את הנאצי, כן, כן. ויש לו דמות, והוא עשה קריירה יפה גם בהוליווד באופן מוזר, משום שבעצם הוא היה הכוכב הכי גדול בשלב הזה, שמופיע בסרט, הוא המשכורת הכי גבוהה, קיבל לא אמפרי בוגארט ולא אינגריד ברגמן, אלא הנאצי, קונרד וייט.
You will give us the names? If I didn't give them to you in a concentration camp, where you had more persuasive methods at your disposal, I certainly won't give them to you now. And what if you track down these men and kill them? What if you murdered all of us? From every corner of Europe, hundreds, thousands would rise to take our places. Even Nazis can't kill that fast.
יעל עושה לנו פה סימנים שהיא צריכה לדבר גם על השלישי שבחבורה. פול הנרייט.
כן, בבקשה.
אנחנו מתייחסים אל פול הנרייט, באמת, אנחנו זוכרים אותו היום בעיקר בגלל הסרט הזה, אבל לא רק. למזלו, יש לו עוד סרט נוסף שמאוד זכור, שזה Now Voyager, סרט שהוא עשה לפני זה עם בטי דייביס. ובסרט ההוא, אנחנו מדברים על שחקן ממוצא הונגרי, בסרט ההוא מגלם את הגיבור הרומנטי. וזה סרט רומנטי שדרך אגב גם כן נגמר בפרידה של אוהבים, בגלל שהוא נשוי וכו'. זאת אומרת, שומרים על הכללים, אבל מקריבים. זאת אומרת, סרט שגם
הוא יש הקרבה. רק נגיד שבסרט הזה הוא מגלם את...
את בעלה של אילזה, לוחם החירות.
שנמלט מספר פעמים מהנאצים.
כן, ושבעצם כשהיא ניהלה רומן עם הפרי בוגארד בפריז, זה היה משום שהיא חשבה שבעלה מת.
כן.
וכשהוא חזר לחייה, אז היא חזרה אליו, ועכשיו, וריק לא ידע למה היא נעלמה לו מהחיים, כי הוא לא ידע שבעלה חזר, ועכשיו שהם, כן, כל הסיפור הזה מתגלה כשהם נפגשים מחדש בקזבלנקה. בכל אופן, פול הנרייט בקזבלנקה, יש בו משהו קצת נוקשה, אנחנו כצופים נורא רוצים שהיא תהיה עם ריק, אנחנו לא רוצים שהיא תהיה עם בעלה, למרות, כן, הכללים והמוסר וכו'. כי יש בו משהו קצת באמת נוקשה. ופול הנרייט ידע שזו דמות בעייתית בשבילו, הוא פחד שזה ירוס את הקריירה שלו כדמות רומנטית, כי אכן, כן, אני ראיתי את Now Voyager, אחרי שראיתי את קזבלנקה, ולא העליתי בדעתי שפול הנרייט יכול להיות דמות רומנטית שמתאהבים בה בצורה כזאת, ולגמרי.
ולא סתם בעל חוקי.
כן, והוא לגמרי נפלא בנאו וויג'ר. עכשיו, מה שקורה באמת, קזבלנקה אכן הפך אותו לאיזו דמות נוקשה כזאת, מה שכן, אבל כדי שבאמת יהיה מתח רומנטי אמיתי, שלא יהיה תחושה רק באמת שאילזה וריק וזהו, והוא שיעוף לנו מהעיניים, הוא מקבל את הסצנה המאוד מהותית, אחת מהסצנות הזכורות בסרט, שבה הוא בעצם מביע את המחאה שלו כנגד הגרמנים, כשמתחיל שם תחרות שירה כזאת, כן? שהנאצים פתאום מתחילים לשיר איזשהו שיר פטריוטי גרמני, ואז הוא מנצח על האנשים מסביב לשיר את המרסייז. וזאת סצנה נורא מרגשת, גם לנו כצופים, וגם זו סצנה שבה אנחנו רואים את אילזה מסתכלת על בעלה ונזכרת למה התחתנה איתו, ולמה היא אהבה אותו מראש. זאת אומרת, וזו סצנה שהיא מאוד מהותית, כי מייצרת איזשהו סוג של איזון בין הגברים, בכל זאת. כן? אז זאת הסצנה שלו. אבל רוב הזמן, באמת, הוא ככה, הוא נפגע מהסרט. זוכרים אותו בגלל הסרט, אבל הוא נפגע מהסרט, כי הפסקנו לראות אותו באור של גיבור רומנטי.
כן. ושכנעו אותו להופיע בסרט, הוא באמת פחד, שכנעו אותו בזה שאמרו, נשים את השם שלך
כן.
על הפוסטר יחד עם אמפרי בוגארט ואינגריד ברגמן, נשים אותך באותה כן. שורה.
עכשיו, בעיקרון להיות זכור, כן, מי ערב לנו שאם הוא היה עושה סרטים שזוכרים.
כן.
סופו של דבר, להסתכל אחורה ולהגיד, כן, בחרתי נכון או לא בחרתי נכון, אני מאוד ממצא לראות את Now Voyager, דרך אגב.
I'm not interested in politics, the problems of the world are not in my department. I'm a saloon keeper.
My friends in the underground tell me that you've quite a record. You ran guns to Ethiopia. You fought against the fascists in Spain.
What of it?
Isn't it strange that you always happen to be fighting on the side of the underdog?
Yes, and I found that a very expensive hobby, too, but then I never was much of a businessman.
Are you enough of a businessman to appreciate an offer of 100,000 francs?
I appreciate it, but I don't accept it.
I'll raise it to 200,000.
My friends, you could make it a million francs or three. My answer would still be the same.
There must be some reason why you won't let me have them.
There is. I suggest that you ask your wife.
I beg your pardon?
I said, ask your wife.
My wife?
Yes.
מילה על ארתור אדיסון, שצילם את הסרט.
כן.
הוא היה צלם ותיק מאוד, צילם עשרות סרטים אילמים. קריירה שלו נמשכה עד סוף שנות ה-40. הזכרנו קודם את פין נואר, שהוא סגנון שגם הוא קשור במידה מסוימת לעליית הנאצים לשלטון, כי גל של טכנאים ואנשים ותפורנים הגיעו מגרמניה ומרכז אירופה.
ובמאים.
ובמאים, והשתלבו בתוך התעשייה, ובמודע ולפעמים לא במודע, השפיעו מאוד על המראה של הקולנוע האמריקני, ושאחר כך התמרק, המראה הזה התמרק לסגנון שהוא הפינואר, אותו קולנוע אפל, אותו קולנוע שמעדיף, יש לו עוד כל מיני אלמנטים אסתטיים אחרים. במקרה הזה של הסרט הזה, זה בעיקר סוג התאורה, וחציית המסך בשחור, מאוד קונטרסטי. בהמשך גם מאוד מאוד פיתחו את זה למצב כזה שיש בזה איזה מתח בין איפה להיות. אני באופן נגיד ציורי אומר שזה יוצר מתח בין הרצונות של השחקן והרצונות של הדמות. השחקן תמיד נמשך אל האור, אבל אם אתה רוצה לשרוד את פינואר, כדאי שתהיה בחושך שלא יראו בך. אז יש מתח כזה בין השניים. הוא צילן גם סרט קודם עם המפרי בוגארט, שהוא אולי אבי הפינואר, את הנץ ממלטה.
כן.
ואפשר לראות כיצד צלם עם קריירה מאוד ארוכה בהוליווד הולכים עם מה שצריך. אתה לא רואה בהכרח את ההמשכיות ואת היד של הצלם לכל אורך הקריירה, אלא זה מה שעושים עכשיו. ואת זה ממרקים בצורה הטובה ביותר, ואתה רואה את הגמישות הנפלאה שבסרט הזה, באמת יש כל הזמן מה לראות. הנסיבות הן לא מרנינות מבחינת הצלם, זה מצולם במקום אחד, אין הרבה אפשרויות, ובאמצעות התאורה, האקספרסיביות היא בתאורה, לא באיזה תנועות מצלמה מרהיבות, אלא התאורה שהיא יוצרת עולם כזה של עולם צללים, או עולם שצריך להכריע בו, אתה או פה, או פה, עולם מושחת, וזה ניכר גם ביציאה החוצה. הוא העיר את הרגעים המעטים שיש בחוץ, כן? בתאורה שמתאימה גם לסיטואציה הזאת. אפרופו ציטוטים, נזכרתי חוץ, כן? נזכרנו פעם סרט שהשם שלו נולד בסרט הזה.
כן.
Round up the usual suspects.
נכון.
ייצרו את החשודים המיידיים, ואנחנו דיברנו על סרט שנקרא
החשוד
המיידי. נכון. אז הנה עוד תרומה. ועוד דבר אחד, אני חושב שזה מעניין מה שנחמן אמר, שכשהוא רואה את הסרט, ארפילים של נוסטלגיה ושל הקשרים, אני מנסה לחשוב על אם היו היום מראים סרט של וודי אלן, שחק אותה סם. האם מישהו היה מזהה? צריך לראות, הסרט מבוסס על זה שהצופים יראו וידעו על מה מדובר.
אז הנה, אתה מבין, אני ראיתי את פלייט אגנסט סם, הרבה לפני שראיתי את קזבלנקה.
בבקשה.
אבל במידה מסוימת גם הסרט הזה דחף אותי לראות את קזבלנקה אחר כך.
לא, שם זה במובהק, הוא ישנו, הוא מדריך אותו. זה הגבר, בדיוק הגברים האלה, הנבחים של שנות ה-70, הגברים האלה של שנות ה-70, שזקוקים לאברי בוגארט שידריך אותם, ויגיד להם איך להתנהג. אני לא יודע, כן, זה עניין, באמת, תראה כמה קולנוע הוא שיקוף של, הוא מין ברומטר חברתי של הלכי רוח, ככה, במצטבר שלו, לא כל סרט, אני לפעמים לא אוהב שמנסים להטיל על כל סרט אחריות לשיקופה של כל התקופה, וזה, אבל הוא מצטבר כשאתה רואה סרטים שנעשו, אפילו בהוליווד, שזה כביכול פלנטה משל עצמה. הנה, תראה, בסביבה הזאת, איך אנחנו יכולים לראות דרך הסרט, אולי לא ממש על מה קרה בקזבלנקה,
כן.
אבל מה קרה במוחות, בלבבות והמוחות של אנשים שיצרו את קזבלנקה. מה היה הדמיון שלהם?
Monsieur, you are a man. If someone loved you very much, so that your happiness was the only thing that she wanted in the world, but she did a bad thing to make certain of it, could you forgive her?
Nobody ever loved me that much.
And he never knew. And the girl kept this bad thing locked in her heart. That would be all right, wouldn't it?
Yes, well, everybody in Casablanca has problems. Yours may work out, you'll excuse me.
שימה, אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על סרטים גדולים, אנחנו מדברים על הבמאי, נכון? זה האיש החשוב, זה הזה, ולא הזכרנו את הבמאי פעם אחת פה. עכשיו, זה לא מקרה. כן, מייקל קרטיס, שחתום על הסרט הזה, הבמאי מאוד מיומן, הוא עשה הרבה סרטים טובים, אבל הוא מעולם לא נחשב לאותר, הוא מעולם לא נחשב לבמאי בעל ייחוד. ולכן גם הסרט הזה הוא דוגמה למוצר מופתי של אולפן, של מפיק. מי שנותנים לו את הקרדיט בעיקר כאן, באמת זה להלבי ווליס המפיק, שגם כתב את המשפט האחרון שמסיים את הסרט שדיברנו עליו קודם. שדרך אגב, יש לי תחושה שזאת ידידות מופלאה, תחילתה של ידידות מופלאה, אנחנו לא רואים אותם אומרים את זה, זה משפט שדובב מאוחר יותר, כי אנופי בורגרד הקליט אותו מאוחר יותר.
כן.
מייקל קרטיס באמת עושה את העבודה, אומרים שהוא לא ממש משפיע על התסריט, הוא לא, כן, היצירה של האווירה כאן היא כמובן חלק מהעבודה של במאי, אבל בשיתוף פעולה עם אנשים נוספים, זה גם משהו שצומח מתוך זה שהתחילו אז לחסוך בתקציבים. הסרט יחסית יקר קצת לתקופה הזאת, אבל בתקופת המלחמה התקציבים בהוליווד ירדו.
כן.
וזה אחת מהסיבות שעוברים להסתמך על תאורה יותר מאשר על תפורה. אוקיי? כי אז כן. בעצם בתאורה וערפל מסתירים את זה שאנחנו, יש לנו כאן תאורה, תפורה די דלה.
כן. כמו בסצנה האחרונה שבאמת מדברים שם על לגמרי, מטוס שהוא כן, דגם שזה, קטן כן, ולקחו לקרטון. אנשים נמוכים כדי שיגלמו כן. את ה...
אבל גם בתוך הקזינו, בעיקרון אתה מסתכל, אתה רואה שזה הרבה מאוד, מה שיוצר את התחושה לכאורה אוריינטלית של המקום, לא אוריינטלית, צפון אפריקאי, זה לגמרי, זה צללים בעיקר. חלקם מצוירים, דרך אגב, אפילו ציירו צללים, כמו שעשו בגרמניה בשנות ה-20, בקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני. ככה שמייקל קרטיס כאן באמת משרת את החומר, וזה דוגמה לסוג של, למוצר של אולפן, שהפך ממוצר למשהו ייחודי. וזה הנס הזה שמדברים עליו.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים קשורים לסרט שעליו דיברנו. אני רוצה להמליץ לכם על הסרט Play It Again Sam, שחק אותה סם, בחיכובו ועל פי התסריט של וודי אלן, אבל לא בבימויו. למי שביים את הסרט הוא הרברט רוס. הסרט נפתח בסצנת הסיום של קזבלנקה. וודי אלן צופה בסצנת הסיום עם פה פעור, וזה כמובן הפעם ה-100 שהוא צופה בסרט הזה בבית הקולנוע. ואודי אלן, הנבח היהודי הנוירוטי הרגיל, מנסה להיות קצת המפרי בוגרט לאורך הסרט, והדמות של המפרי בוגרט מנסה לעזור לו בדמיונו. לפעמים זה מצליח לו, לפעמים לא. כמובן עם דיין קיטון הנהדרת, וזה סרט מאוד מאוד מצחיק. אני חושב שזה אחד הסרטים הכי מצחיקים של אודי אלן, למרות שזה לא סרט שלו. אז שחק אותה סם, כדאי לראות. האורחת שלנו, יעל שוב, על מה תמליצי?
אני אמליץ הסרט שהזכרתי קודם, Now Voyager, שבעברית לא לגמרי ברור לי איך קוראים לו, ואתה הנוסע או המסע. זה סרט של אירווינג ראפר, הבמאי, ובכיכובו של פול הנרייד, לכן אני מתייחסת אליו כאן. זאת היא מלודרמה. עם בטי דייביס בתור אישה שאימא שלה דיכאה אותה עד מוות, ולכן היא סובלת מחוסר יציבות נפשית, והיא נשלחת למוסד כדי לעבור טיפול נפשי. היא עוברת שם טיפול אצל הפסיכולוג קלוד ריינס, שאנחנו מכירים אותו בתור קפיטן רנו. היא משתחררת משם בתור אישה שלמה, בוגרת, ואז יוצאת למסע, ובאונייה היא פוגשת פול הנרייד, וזה הופך לסיפור אהבה מאוד מאוד גדול ומאוד רומנטי. הוא רק לא פנוי, אישה, ילדה, גרוש, סיפור. יש שם את אחת מהסצנות הכי רומנטיות, שחוזרת בסרט כמה פעמים סביב סיגריה, כן? יש לו מנהג להדליק שתי סיגריות בפה, ואז לתת לה סיגריה אחת. וזה קשה להאמין כמה זה חושני, וכמה זה סקסי ואירוטי ומרומז, כי זה שנות ה-40, וצריכים למצוא דרכים לתת ביטוי לסקס בלי להראות סקס. ומשפט הסיום של הסרט הזה, כן, הוא גם כן אחד המשפטים המצוטטים, כן, בוא לא נבקש את הירח, יש לנו את הכוכבים.
כן. דני? אתה יכול לגבור על ההמלצה המרגשת הזאת?
כן, כי אני אלך אל הצד השני של הקולנוע, ואני אלך אל האנרכיה ולשטות ולהומור ועל הפרודיה והסטירה, ואני אמליץ על לילה בקזבלנקה של האחים מרקס.
יפה.
לא מהגדולים שלהם,
כן.
אבל הוא בהחלט מודע קזבלנקה, ולכן זה סרט שנעשה ב-46, כבר יודעים את תוצאות המלחמה, משוחררים מהם, כן. הגרמנים הם רשעים וטיפשים, וכיף לעבוד עליהם, וכיף להביס אותם, ולסלק אותם מן המקום, ולתת לאהבה לפרוח, אהבה של צעירים. והמוטו של הסרט, על זה המנהל חדש נכנס למלון, והוא אומר, דבר ראשון, נחליף את המספרים של החדרים, ביניהם. אז אומר לו סגן המנהל, עם מבטא גרמני, but think of the confusion. ואז גראוצ'ו מרקס אומר לו, but think of the fun. המלצה.
סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו, יבגני ליזורוביץ', לאייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של פסטיבל כאן, באתר תאגיד השידור הציבורי, או באפליקציה שלנו, כאן אודי, ולהזין לכל תוכניות הקולנוע שלנו ששידרנו עד כה, ולשפר לעצמכם את החיים, כי הם יהפכו להיות הרבה יותר מעניינים לאחר שתאזינו לנו. ואני רוצה להודות למבקרת הקולנוע ולמרצה לקולנוע יעל שוב שהייתה איתנו.
תודה לך.
והנה דני מוג'ה, המטוס שלך כאן מחכה, אתה מוזמן לעלות עליו. יש לך משהו להגיד לסיום?
He's looking at you, kid.
אך, דני, כל כך גברי וכל כך רגיש. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא, אחרי המלחמה, עם סרט נוסף. להתראות.
ביי ביי.
להתראות.
It might be a good idea for you to disappear from Casablanca for a while. There's a free French garrison over at Brazzaville. I could be induced to arrange a passage.
My letter of transit? I could use a trip. But it doesn't make any difference about our bet. You still owe me 10,000 francs.
And that 10,000 francs should pay our expenses.
Our expenses?
Mm-hmm.
Louis? I think this is the beginning of a beautiful friendship.